בוקר טוב. יש לכם את הדפים האלו שאבן צילם אותם, אז אם תסתכלו בעמוד פה שהוא עמוד 85, אז הוא מביא פה משנה במסכת עדויות, והמשנה הזאת בפרק ד' משנה י"ב גם מופיע בצורה קצת שונה במסכת אוהלות פרק י"א משנה ג'. המדובר שם הוא בתומעה ביחס לאכסדרה. אכסדרה יש בה שלוש מחיצות, מצד הרוח הרביעית הוא כולו פרוץ, אבל יש לו תקרה למעלה. עכשיו, הדין של הממד על פי ההלכה של אכסדרה הוא זה של האוהל. דהיינו, אם יש לי שני דברים, אחד טמא ואחד טהור, אם יש לי מת וכו', אז זה מביא את הטומאה בפנים משום שיש בו תקרה. אבל במשנה מדובר בגוונה שנסדקה התקרה. יש סדק מקצה אל הקצה באמצע התקרה. יוצא שהתקרה עומדת מצד ימין ומצד שמאל, אבל היא מחולקת. אז יש פה, אם תרצו, יש פה את המשנה במסכת עדויות ובמסכת אוהלות. עכשיו, כדי להבין את המשנה הזאת, נקדים איזושהי הקדמה, ואתם, אני מקווה, תראו את הדברים מבפנים, ללמוד אותם באופן יסודי. אם יש לתקרה הזאת סדק, אז יוצא שאותם כלים בצד ימין הם מחולקים מהכלים בצד שמאל. דהיינו שאני לא מצרף את שני הכלים אלו עם אלו להביא את הטומאה מאלו לאלו, משום שיש סדק למעלה. אז אם כן, אני רואה פה כאילו שיש שני אוהלים במקום אוהל אחד שכולם מתחת לאוהל אחד. אני רואה את זה כאילו שני אוהלים.
זה היה מקרה של ארבע מחיצות סגורות? או
לא, יש רק שלוש מחיצות, אבל זה לא כל כך נוגע לענייננו, השאלה של המחיצות. מה שכן נוגע לענייננו זה השאלה של התקרה למעלה. כי התקרה למעלה, אם היא לא הייתה סדוקה, הייתה קובעת את כל המקום הזה מבפנים כעול אחד. ועול מביא את התומה מתמאים לטהור. התרחבות התומה. אבל פה מדובר כשיש תקרה סדוקה, שהיא מחולקת לשתיים. עכשיו, אם יבוא מישהו ויצרף את שני חלקי התקרה, הוא ישים שם סיד, אז כמובן הוא הופך את המצב לקדמותו, ועכשיו יש אוהל אחד. אבל יש על פי דין דרכים אחרות, דרכים שונות, לראות חיבור, להוות חיבור בין שני חלקי התקרה. אז למשל, אם יש למטה על הקרקע קונה, הכוונה יש פה חתיכת עץ, והיא נמצאת בדיוק למטה מהאוויר שמחלק בין שני חלקי התקרה, זאת אומרת בדיוק ממול הסדק. אז יש דין בדיני עולות שנקרא פוסח תפח. מה הכוונה פוסח תפח? אם החתיכה הזאת של עץ, מה שנקרא קונה, היא קצת מוגבית מהקרקע ויש פותח פתח, דהיינו יש אוויר של תפח מהקנה ועד הארץ, עד האדמה, אז אנחנו רואים את זה כאילו הוא עולה למעלה. על פי דין זה נחשב כאילו העץ הזה נמצא באותו אוויר, באותו חלל שבין שני חלקי התקרה, והוא כאילו מצרפת את כאילו סותמת את הסדק הזה. זה נקרא פוסח תפח. אוקיי, אנחנו לומדים עכשיו דברים מאוד מאוד חדשים. אני, כשהאח שלי נפטר לפני הרבה שנים, הייתי אז בגיל 18, אז קיבלתי על עצמי ללמוד מסכת העולות עד לשלושים. אני חושב שהחודש הזה, השלושים יום, היו הכי קשים שלי בחיים, לא רק מבחינה זאת שהייתי באבלות, אבל נוסף לכך כי למדתי עולות. והחיבור של רב חיים על הרמב״ם, 40% הוא במסכת העולות. מסכת אחת שאין בה אפילו בבלי תופסת 40% של הספר של רב חיים. רב סלוויצ'קה היה מספר שלפעמים רב חיים תפס אותו הפחד של המוות, אז הוא היה לומד מסכת העולות וזה היה משמח אותו. בשביל זה אתה צריך להיות רב חיים בריסקר. אז על כל פנים, מה שאנחנו יודעים פה, שאם יהיה לי מקום למטה כנגד הסדק, באותו מקום יש בו כאילו תקרה של עצמה ויש בה פתיחה של פתח, של תפח, אז יש דין בעולות שזה סותם במערכות כפולות, לא פיזית כמובן, אבל על פי דין זה סותם את הסדק הזה, ולכן זה מחבר את שני חלקי האור. אוקיי, עד כאן? אוקיי. עכשיו, מה מדובר במשנה הזאת? במשנה הזאת מדובר בבן אדם שהוא שוכב למטה על הרצפה בדיוק כנגד הסדק. איך אני רואה את האדם, את גופו של אדם? האם אני רואה אותו כאילו שהוא, עוד פעם זה הביטוי שלי, לא תמצא אותו במשנה, כאילו שהוא ממולה, הוא ממולה, או האם אני רואה את האדם כאילו שיש בו חלל, חלל בפנים, והחלל הזה הוא טפח.
בפנים הגוף?
בפנים הגוף, בתוך הגוף. וזה הנושא של המשנה. אדם, כן, יש לכם את המשנה בידיעות? אדם שהוא נתון תחת הסדק, בית שמאי אומרים אינו מביא את הטומאה, ובית הלל אומרים אדם חלול הוא. כלומר, גופו של אדם, האדם שוכב, נכון? אז יש את החלק העליון של הגוף שהוא שוכב, בוא נגיד הגב וכו', ויש מתחת לחלק העליון ששוכב של הגוף, לפי בית הלל, יש חלל. האדם הוא חלול, כך כתוב בלשון של בית הלל. מי נפקא מינה הוא חלול? אז לדעת בית הלל שאדם הוא חלול, אז אני רואה את האדם בדיוק כמו שאני רואה את הקנה שיש מתחתיו פותח טפח. האדם הוא חלול. אז אם תראו פה בביאור המשנה, צילמתי בשבילכם בעזרת אבן את הביאור של קהתי על המשנה בעולות, כי זה מה שיש לי, אני לא יודע, מסתום יש מקורות יותר טובים, אבל בינתיים יש לי רק קהתי. אז קהתי אומר ככה, יש לו כאילו הקדמה למשנה, אכסדרה שהוא בניין על עמודים, זאת אומרת אכסדרה עומד למעלה המקורה בתקרה, לכן הוא מהווה אוהל, והוא פתוח משלושה צדדים, זה לא כל כך נוגע לענייננו כרגע, זה כבר דיני עולות. אבל מה שכן נוגע הוא שהוא נסדקה, תקרתה למעלה של ה... איך אומרים? של אכסדרה, היא נחלקה כולו לשתיים. אוקיי? אז יש לך פה, במקום לראות את התקרה כאילו שהיא מחוברת, בהמשכיות אחת, יש פה סדק, וזה מחלק את התקרה לשתיים.
יש גדר של כמה...
אוקיי, אם זה לא עבוד או לא עבוד...
לא.
אם זה...
כמה זה, אם זה הרוחב של הסדק.
כן, מה הרוחב? זה תלוי בדיני לא עבוד.
כן.
עוד פעם. טומאה בצד זה, אוקיי? וכלים מצד זה, זאת אומרת יש מת, גופו של מת על הצד הימיני ויש כלים בצד השמאל. האם הכלים מתאמים מדין אוהל? אז הדין הוא תורים, הכלים הם תורים. למה? כי האכסדרה נחשבת לשני אוהלים. אוקיי? אוויר הסדק מפסיק בין צד זה לצד זה ויש כאן שני אוהלים. עכשיו, נתן קנה מלמעלון על הסדק עירב את הטומאה. אז אם הוא שם חתיכת עץ למעלה, אז זה כאילו שהוא חיבר את שני חלקי התקרה. אבל אם הוא נתן את הקנה בארץ ברצפת האכסדרה כנגד הסדק, אינו מביא את הטומאה עד שיהיה גבוה מן הארץ פותח טפח. כלומר, אם יש בין הקנה לבין הרצפה חלל של טפח, הקנה חשוב כאוהל, וכגון זה אנו חושבים אותו כאילו עלה וסתם את הסדק שכנגדו למעלה, ושוב הכלים טמאים. משנתנו ממשיכה את העניין הזה באדם שהוא נתון תחת הסדק. אדם שוכב באכסדרה על הרצפה, כנגד הסדק שבתקרה.
מדובר על המת או מישהו אחר?
לא, אדם חי. אדם חי. בית שמאי אומרים, אינו מביא את הטומאה, אין אדם מביא את הטומאה, שהיא מצד אחד של האכסדרה, דהיינו המת שהוא מצד ימין, לכלים שמצד שני, מעבר לסדק, הועיל... ועכשיו הוא מתייחס לאדם השוכב על הרצפה של האכסדרה, אין בינו, דיין, אין בין חלק העליון של גופו לבין הרצפה פותח טפח. זאת היא השיטה של מי? בית שמאי. ובית הלל אומרים אדם חלול הוא. בטנו של אדם, דם קישקיס ודמנש, כן, הבני מאיים של האדם, אף על פי שיש קישקיס בתוכם, יש מאיים, יש בטן, יש המעי הקטן והמעי הגדול וכל החלקים שיש בתוכו, בכל זאת הבטן של אדם חשובה כאילו היא חלולה. לכן הצד העליון של הגוף הוא גבוה מעל הרצפה פותח טפח, כדוגמת הקנה שדיברנו לפניכם, משום שאדם הוא חלול. וזה מביא את הטומאה לכלים שנמצאים מפה, כי שוב פעם אני רואה את זה כאילו עולה למעלה, וזה סותם את הסדק למעלה. אומר הרוגת שלי, מה כאן המחלוקת בין בית הלל בית שמאי? אז בשני העמודים, בשני התורים, מצד ימין ומצד שמאל, הוא מביא המון פירושים על המשנה הזאת. במנך, והוא דוחה את כולם. הוא לא שבע רצון מאף אחד מהם. אז מה הוא כותב? אז יש לו, יש כתפים של הרוגצ'וב. הרוגצ'וב היה נוהג לכתוב חידושים על הגיליון. יש ספרים שהוא חיבר, ויש גם הרבה כתבי יד. הם לקוחים ממה שהוא רשם על הגיליון של הדף, החלק הריק של הדף. אז הגיליון של משניות עדיות, מסכת עדיות, אז הוא כותב ככה, וזה מופיע מצד שמאל בשורה הרביעית למעלה בעמוד 85. יש לכם? הוא כותב ככה: בית שמאי אומרים, בשורה השנייה, בית שמאי אומרים וכולי, פליגי, כלומר מה יסוד המחלוקת? אז הוא אומר, אם, כלומר האם זה נכון מה שכתב הרמב״ם בספר המורה? אתם רואים פה שילוב של הלכה ופילוסופיה. מה כתב הרמב״ם בספר המורה? כל המציאות הוא דבר אחד מקשי ולא דבוק. אוקיי, בוא נתייחס למה שכתוב פה בשם הרמב״ם לפי מיטב הבנתי בעירבון מוגבל. נדמה לי שהרמב״ם מביא שתי דעות לגבי המציאות של היקום, the whole universe. Okay. לפי דעה אחת, תמיד אפשר לחלק כל דבר לחלקיה. אין דבר שבמציאות שאי אפשר לחלק אותו. דעה שנייה סוברת שיש משהו, בואו נקרא לזה אדם, רק לשם השיחה שלנו, שאי אפשר בשום פנים ואופן לחלק אותה. נדמה לי, כך הבנתי מדוקטור ג'ייקובסון, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, ג'וסף ג'ייקובסון, מבוסטון, הוא עכשיו, אני לא יודע אם הוא בבית מדרש כרגע, אבל הוא היה פה בתפילה. אז הוא טוען שלפי הפיזיקה של זמננו יש דבר כזה שאי אפשר לחלקו. זה נקרא קוורק, Q-U-A-R-K. אוקיי, והקוורק הוא מפרוטונס ואי אפשר לחלק אותו. יש גם אלקטרון שאי אפשר לחלק אותו. טוב, עוד פעם, לפי הפיזיקה של זמננו, ואני חושב הרוגת שם היה מאוד שמח, כי הוא פסק הלוך למייסק אותה דעה, שיש דבר בעולם שאי אפשר בשום פנים לחלק אותו. ואם יש דבר שאי אפשר לחלק אותו, זה מביא אותנו להגדרה של הרכבה מזגית. כי אם אתם זוכרים, היסוד של מזגית הוא שאין פה הרכבה של חלקים שונים ואני תמיד יכול לחלק אותם לזה, למשל חצי עבד חצי בן חורן, שיש את הצד עבדות שבו ואת הצד חירות שבו, או למשל אם יש לך חוט של פשטן בתוך בגד של קנבוס וכו', והוא ניכר במקומו והוא לא בטל, אז אם כן תמיד אני יכול לראות את הפשטן כפשטן, ואם אני אוסיף את הצמר אז יש לי פה חיבור של צמר ופשטן. זה נקרא הרכבה שכנית, כאשר אני מחבר ומצרף חלקים יחד, אבל כל חלק הוא חלק בפני עצמו, ואפשר תמיד להחזיר את המצב לקדמותו ולחלק אותו שוב. אבל יש גם מציאות אחרת של הרכבה מזגית, כאשר יש דבר שאי אפשר לחלק אותו. זאת אומרת, אפילו אם תחלק אותו, אבל לא חילקת אותו, עדיין אותה מציאות קיימת. אז הרוגת שוב טוען שהמחלוקת בין בית הלל בית שמאי לגבי אדם, אם הוא נחשב חולול או לא נחשב חולול, היא תלויה בספק הזה של הרמב״ם, שהרמב״ם מביא שתי דעות. הרמב״ם עצמו כנראה, ואולי נוכל להדפיס דף אחד מהרמה במור נבוכים, אבל בתרגומו לאנגלית. הרי הרמה כתב מור נבוכים בערבית.
נכון.
אז לדעתי, אין שום מליוטה בעברית. כי עברית זה גם כן תרגום. אז אם כן, כדאי באנגלית. אז יש מה שקרה, University of Chicago Press. אחד בשם פינס, P-I-N-E-S, הוא תרגם, אחרי שנים שנים של מחקר, הוא תרגם את הרמב״ם, מור נבוכים לאנגלית. זה התרגום הרשמי בעולם, בעולם המדע, בעולם החוכמה, באקדמיה. זה נקרא University of Chicago Press. עוד מעט אני אגיד לך בדיוק איפה הרמב״ם מופיע. בלי נדר. אוקיי. עכשיו, הוא כותב ככה, כל המציאות הוא דבר אחד מוקשי לא דבוק. הכוונה היא לא דבוק, לא מזגי, אלא הרכבה שכנית. כלומר, יש לך חלקים שונים וחיברת אותם יחד, אבל הם עדיין חלקים שונים וכל חלק שומר על אישיותו,
yeah.
על שמו. זאת היא המציאות. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת של הרכבה. עכשיו, העולם היה תוהו ובוהו. אז יש שני דברים פה, יש תוהו ויש בוהו. התוהו ייתכן שהוא מזגית, הבוהו הוא שכנית. כלומר, התוהו הוא מין חומר פשוט, לא הייתי קורא לזה אפילו חומר, אולי זה צורה פשוטה, לא יודע אם זה אנרגיה, אני לא יודע מה זה, אבל זה דבר שאי אפשר לחלק אותו לחלקים, כי הוא פשוט. כמו שדיברנו אתמול על עצמות ודם ולחות, שזה מציאות פשוטה. פשוטה דהיינו שאי אפשר לחלק אותה לחלקים. אולי אפשר לומר, אבל ייתכן שזה אפיקורסוס מה שאני הולך לומר, אז דוק ותשכח, שהמציאות שהכי קרובה לאלוקים בעולם זה נקרא תוהו, זה נקרא המציאות הפשוטה שאי אפשר לחלקה לחלקים, היא לגמרי מופשטת, הקדוש ברוך הוא אי אפשר לחלק אותו כמובן, וזה מה שהרמב"ם חיבר את י"ג היסודות. היסוד הראשון הוא שהקדוש ברוך הוא מציאות פשוטה שאי אפשר לחלקו לחלקים. זה אולי התוהו שממנה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לבוא, ובשלב של בוא הצורה הופכת להיות חומר, והחומר מורכב מחלקים שונים. עכשיו, מהו הבוא הזה? אז הרמב״ם קובע שהבוא הזה הוא לא מציאות פשוטה, אלא הרכבה שכנית של כמה וכמה חלקים. אז יש חלק זה ויש חלק זה, הקדוש ברוך הוא ברא פה ביום ראשון, הוא ברא שמיים וארץ, ביום שני זה וכו', וכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא זה חלקים שונים. לעומת זאת, לדעת בית שמאי, כך לומד הרוגת שווי, כל המציאות כולה היא מציאות מזגית. לעומת השיטה הזאת שמופיע כאן בשם הרמב״ם במור נבוכים, יש במציאות איזה יסוד שאי אפשר לחלקו. הרכבה של כל מה שיש בעולם יוצרת מציאות אחת שיש בה מזגית, דהיינו שאי אפשר לחלקה. ונדמה לי, כפי שדיברתי לפני כן, שהפיזיקה המודרנית אולי באג בתור סיוע לשיטת בית שמאי, שיש בעולם דבר שאי אפשר לחלקו. ועצם העובדה שקיימת מציאות כזאת שאי אפשר לחלקה, מוכיחה על התופעה, או על היסוד של של מזגית, מזגית בעולם. עכשיו, הוא כותב כך, שאולי, אוקיי, אולי בזה פליגי, בבבא קמא דף י' גימל עמוד א', בשלומים שהזיקו. עכשיו שימו לב, שלומים זה מה שנקרא קודשים קלים, וקודשים קלים מומן ביילם הוא. ולכן יש דין של מומן המזיק. אם אני בעלים על ממון והממון הזיק למשל שור, אז אני משלם לך נזק, תשלומי נזק. אבל יש בשלמים מה שנקרא אמורים. אמורים זה החלק של השלמים שהוא מוקטר, שהוא נשרף על גבי המזבח. זה פשיטה שהוא מומן
גבוה.
עכשיו שור של שלמים שהזיק שור של הג'וט, הניזק תובע את בעל השלומים, כי הוא ביילים מדין קודשים קלים, והוא חייב על מומן המעסיק. אבל יש דין של מגופו כמשלם. אתם מכירים את המושג הזה? אם לא, אז נקצר, כי זה מסובך ביותר. מה זה יוחלט השור ויועד השור וכל מיני סוגיות. אבל על כל פנים, הגבייה של הניזק היא מגופו של מזיק, מהגוף של המזיק. אומרת הגמרא, הוא יכול לגבות מהגוף של המזיק, הקודשים, אבל לא מהאימורים, כי האימורים הוא מומן גבוה. הבעלות היא בעלות של גבוה, ואי אפשר לתבוע את הגבוה על, על הפשיעה של, של הביילים, של, של בעל הקורם. בסדר, אז הגמרא שואלת שם, מה קמה שלום פשיטה? הרי מה עלה על דעת מישהו שהוא יכול לגבות את תשלומי הנזק מהאימורים? פשיטה, הרי האימורים הם מומן גבוה. אומרת הגמרא שיש מאן דאמר שגובה מבשורם כנגד האימורים. אז מה זה גובה מבשורם כנגד האימורים? אז מצאתי פה גמרא אחת בבבא קמא. אני לומד, כפי שאתם יודעים, בבבא קמא דף קוף, אבל בספר שלי אין דף י"ג, אבל פה יש דף י"ג. הוא אומר, פשיט האימורים לגבוה סלקי. אז מה כאן הווה מינה שהוא יגבה מהאימורים? לא צריכה לגובה מבשורם כנגד האימורים. וזה נאמר בשם רבי אבא. אומר רבי אבא, שלומים שהזיקו גובה מבשורם כנגד האימורים. כלומר, הניזק יכול לגבות בשר מהשלמים, ואם אין מספיק בשר בקורבן, בבהמה, של החלק של הקורבן שהוא מומן ביילים, שהוא לא עולה על המזבח, אין מספיק מבחינת השווי כדי לשלם את הנזק, אז יש לו זכות לגבות מהבשר כנגד האימורים. The damaged party is entitled to collect from the shlomim meat, an amount corresponding to the amount he loses by not being able to collect from the sacrificial parts. Shel tagma aliba deman, I aliba derabbanon pshita amri ki lekelish talumi mehai, lo mishtalmi mehai. The I alibed Rab Nosson, Homer ki lekel ishtalumi mihai, mishtalmi mihai. Tov, nitzarech lirot ta sugya yoter bifnim. Eneli yoter. Az ma hu rotsa lavi me ha sugya hazot? Stam, baofen באופן שטחי, רק כדי נדע מה אנחנו רוצים לחפש בסוגיה הזאת לענייננו. אז הוא כותב ככה, אי עליב דרבון הפשיטו, עמקי לקל השתובי מהי, לא משתלמי מהי. ואי עליב דרבון נאסון, עמקי לקל השתובי מהי, משתלמי מהי. אי בואי סיימר רבונון, אני מבטרי גופי, אבל בחד גופו, מוצי עומר, מכל היכד דבעינון משתלמים לו. אי בואי סיימר רב נאסון, הוסם הודי עומר, בעלה שור לבעלה בור, ענה תורוי בבירך אשכח עשה, אבל הוכה ומוצי אומר, בוסר עזיק, אמורים לא עזיק. אז בצוף נס פניח מדורה תניונו, אין בו וכמה דף יודגים אגב ישלומים שהזיקו אם יש חילוק בהעיבורים, וגם שם נוקט רק לגבי אמורים. כלומר, אם זה חד גופו או לא חד גופו, ולא נוקט שם כנגד חוזה ושוק. וגם זה אינו גובה, כבד הוא שולחן גבוה כזוכי. על כוח, משום דרק בבני מאיים יש לו מדווי פרוטי. החתי אולוס. החתי אולוס הכוונה היא לחכמים, לסליחה לבייסיליה באולוס, שהבטן הוא חולול, הגופו של אדם הוא חולול, זה דווקא בבני מעין. מביא פה בסוכה, אני לא יודע איפה בסוכה. אבל חוזה ושוק, אי אפשר לחלקום משאר הגוף. אז יש לו איזה דיוק בסוגיה שם בבבא קמא לגבי חוזה ושוק. שמה שהגמרא אומרת לגבי האימורים, הכוונה היא בבני מעיים, ובבני מעיים אפשר לומר שהוא תרי גופי, אבל לגבי חוזה ושוק אי אפשר לחלקום משאר הגוף. עכשיו בעמוד 86 מעבר לדף של, או יש לכם על שני דפים, הוא מביא פה שתי ברייתות. ברייתא אחת ביומא דף נ"ד עמוד ב, ושנייה בדף פ"ה עמוד א. חשבתי, אתמול הייתי בחתונה, חשבתי להביא איתי מסכת יום, אבל לא יצא לי. אז כשהגענו הביתה בערך בחצות לילה, לא היה לי מסכת יום. אז תיינו פה, יש פה שתי ברייתות, ושתיהם מביאות מחלוקת תנועם. הברית הראשונה בדף נ"ד עמוד ב, איך נברא העולם? האם נברא העולם מאמציותה, מהאמצע? זוהי שיטת רבי אליעזר. רבי אליעזר הוא תלמיד של בית שמאי. הוא מביא על זה פסוק. רבי ישוע אומר, העולם מן הצדדים נברא. אוקיי, okay. אז יש מחלוקת איך נברא העולם. ורבי ישוע מביא פסוק להשוות את בריאת העולם לשלג. אוקיי, okay. אז זה מה שמופיע ביומא דף נ"ד עמוד ב. עכשיו בדף פ"ה יש עוד ברייתא, מהיכן הוולד נוצר? אז לפי התנא קמא, מראשו, אבא שול אומר מטיבורו, טיבורו זה באמצע, הוא משלח שרושו ואילך ואילך עד כאן. עד כאן לא כלומר אבא שול הוסם אלא יצירו דכל מידי ממציאוסו מצער. אז אומר צופנס פניח, מה כאן העניין של שתי הברייתות? על מה נחלקו לגבי בריאת העולם, לגבי בריאת האדם? אי אבי גדר נקודה, הרכבה מזגית או הרכבה שכונית? כלומר, שרבי אליעזר Sfirle linyan briyat ha'olam v'chein ha'bashol linyan briyat ha'adam shneim sofgin ba'emtza heim begeder nikuda. עוד מעט תראה מה זה נקודה, אם זה מסגית או שכונית. ורב יהושע ותנקם דעה בשול סביר אליהו, תהם בגדר הרכבה שכנית, מחלקים נפרדים. אז עוד פעם, אם הבריאה היא מהאמצע, כשיטת רב אליעזר, כשיטת אבא שול והברייתא של יצירת האדם, זה נקרא נקודה, דהיינו הרכבה מזגית. אבל אם אני סובר כנגד רבי אליעזר, כרבי יהושע, שהעולם נברא מהצדדים, או לפי התנא קמא שהאדם נוצר מהראש, לא מהאמצע, אז ההגדרה היא הרכבה שכונית. מחלקים נפרדים. ורבי אליעזר מתלמידי בית שמאי גבי אודם. עכשיו אמרנו בעמוד הקודם שלדעת בית שמאי המציאות היא מציאות מזגית, נכון? מזגית. ברגע שאתה מחבר בין חלקים שונים ומדבק אותם בדיבוק יחד, דהיינו שכונית, אז יש לך חלל. זאת אומרת, ייתכן שהחפץ הזה הוא למעלה והחפץ הזה למטה, הם שני חלקים ואני רואה בהם כאילו הפחדה, זה נקרא חלל. אז לשיטת בית הלל העולם נברא מחלקים שונים ויש חלל בין החלקים, לכן האדם עצמו יש בו חלל, כי אנחנו משווים בין העולם לבין האדם. לעומת זאת בית שמאי סוברים שהעולם נברא מהאמצע, כפי שזה מופיע בשם רבי אליעזר תלמידו, ומאמצע הכוונה היא נקודה, ונקודה היא דבר שאי אפשר לחלק אותה, היא מציאות פשוטה של הרכבה מזגית, ולכן בית שמאי סוברים שאין חלל בגופו של אדם. כלומר שרבי אליעזר סביר שבריאת העולם הייתה מבחינת הרכבה מזגית, זה נקרא באמצע, זה נקרא נקודה. וסביר כבית שמאי הנכתב ליאל, גם בריאת האדם הייתה באופן זה כדעת אבא שול. כלומר, מה שאנחנו רואים פה ברבי אליעזר לגבי שיטתו בעולם כולו, נכון גם לגבי אדם עצמו, גם הוא נוצר כדרך העולם מהאמצע, דהיינו בהרכבה מזגית, ולכן אין בו חלל. נדמה לי שהמושג חלל פה, לפי הרוגצ'ובי, היא לא מציאות פשוטה. חלל זה משהו, איזה מושג, it's a conception. כן?
לפי בית הלל, שמדובר פה בחלקים שונים בכל פינת העולם, או בראש, עדיין הם באים ביחד, ואין חלל פה, יש משולב של כמה חתיכות, אבל...
החלל הוא תיאורטי.
אני מסכים עם מה שאמרת, שזה לא חלל אמיתי, ואולי אין חלל.
הוא תיאורטי.
בזה שהוא לא גוש אחד, הוא לא נקודה.
בדיוק. ברגע שיש לך חלקים שונים, יש לך חלל. זה הדין... זה היסוד, הגדרה של בית הלל. חלקים שונים equals חלל. עכשיו תסתכלו למטה בהערה ד' מצד ימין, אז הוא מביא, רק שנייה אחת, שם הכוונה היא למסכת יומא, אני חושב, בדף ל"ח, אז הרוגצ'ובי אומר, הגדר הוא כבר כתבתי מזה במחלוקת בית שמאי ובית הלל בעדיות, סוף פרק ד', ובאוהלות בפרק י"א, אם אדם הוא דבר צמית או מחובר מנפרדים. אז מחובר מנפרדים אני מבין זוהי שיטת בית הלל. מה פירוש צמית? אז למטה יש לה העיר, הוא כותב שהוא מצא בשלושה מקומות שהרגוגת שם משתמש במילה צמית או צמוד, מלשון חיבור והידוק. אוקיי? אז יש מה שנקרא לדבק חלקים, זה נקרא שכונית, ויש מה שנקרא הידוק. הידוק היינו הרכבה מזגית. אז ברגע שאתה רואה ברגת שוב את, את המונח צמית או צמות, תחליף אותו במזגית. אז בית הלל סוברים הרכבה שכונית, היינו חלקים יחד ש בוא נגיד מדבקים אותם יחד, ואילו בית הלל סובר שאדם הוא צמית. צמית הוא מציאות פשוטה, הרכבה מזגית שאי אפשר, אי אפשר לחלקה ואין בו חלל.
בית שמיים,
התכוונתי. וזה מה שהוא מוסיף פה בסוף העמוד, פליגי בית הלל ובית שמאי בעדיות, אם אדם הוא צמות לדבר אחד ולא גדר הצטרפות, זאת אומרת דבר אחד, הכוונה היא חטיבה אחת בלתי מתחלקת ולא צירוף של חלקים שונים, או מחובר על ידי גדר הצטרפות. אז הראשון, הגדרה הראשונה היא בית שמאי, והשנייה היא בית הלל. עכשיו אם נחזור לקטע דלת פה, להירת דלת, הוא מביא פה גמרא בפסחים בפרק זיין, מחלוקת לגבי פסח מקולס עם הווי כי ירח עובר. אז אינני יודע מאיפה הוא לקח את זה, וזה רצה לומר יושלמי הנעל גבי קודשן. אז רק תציינו לעצמכם שאנחנו מחפשים שני דברים. א', סוגיה בפסוח עם פרק ז', לגבי פסח מקולס.
זה ירושלמי?
אני לא יודע. ושנית, ירושלמי, ואני לא יודע איפה ירושלמי לגבי קודשים. אז יש לנו עוד מר מקומוס, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק איפה למצוא אותם. עכשיו, תסתכלו מצד שמאל למטה, אז הוא מביא סוגיה במסכת חולין דף עין ב' לגבי חיבורי אוכלים. אז עוד סוגיה נוספת, הוא כותב שהגדר של חיבורי אוכלים הוא מציאות הבריאה, אם היא מציאות אחת לא נפרדים, והווה הרכבה מזגית או הרכבה שכנית. עכשיו למטה מזה הוא מביא מחלוקת בנגעים פרק י"ג משנה ג', זה צילמנו? או עוד לא צילמנו? אז מה יש, במשנה בנגעים? אז יש מה שנקרא נגעי בתים, נכון? אז בנגעי בתים יש דין של נציצה, שמנצצים את הבית, ניתוצים. עכשיו, מה הדין של אבן מתוך הבית? אז יש כאן במשנה מחלוקת בין רבי יהודה ורבי לוזר, מהו השיר של אבן מבייס המנוגה שמתאמן. אז רבי יהודה אומר, אבונים ועצים ואפרו מטעמים בכזייס, רבי אליעזר חיסמו אומר, במה שהם. אז מה המחלוקת כאן? אז קהתי מביא פה מטעמים בכזייס, אודם וכלם. כמס. דהוקשה מצורה למס, מצורה הכוונה היא עכשיו צורה סבייס, שנמר ובמדבר יודבט כתוב על אל נו תהי כמס. אז מה הדין של מס? אז יש דין של כזייס מן המס ויש דין של עבר מן המס, ועבר מן המס כנראה מטעמי בכלשהו אין שיעור מינימלי אפילו בפוחס מכזייס. עבר מן המס אין לו שיעור,
אבל צריך להיות עבר שלם?
אני לא יודע, אני חושב שכן.
יש עברים בגוף שהוא פחות
מכזייס?
אולי כן,
אולי כן. על כל פנים הוא אומר כך, שאם אני משווה את האבן, אם אני משווה את האבן לחלק מהמס, לא עבר מן המס, אז השיעור הוא כזית, ודווקא אבן בגודל של כזית יכול לטמא. ואם מצד שני אני משווה את האבן לעבר מן המס, אז הוא מטמא בכלשהו. זה מה שמופיע במשנה, אם אני לומד אותה נכון, בנגועים פרק י"ג. אומר הרוגצ'ובי, ובהח מחלוקת בנגועים פרק י"ג משנה ג', אם אבני בית מנוגה מטמא כמו עבר, דהיינו בכלשהו, ב-86, ממש למטה,
צד שמאל,
ממש כמעט סוף, נדמה לי שעשיתי קו מלמטה, אני תמיד לא יודע אם זה יוצא בצילום. ובהח מחלוקת בנגועים עם אבני בייס מנוגה מטעמים כמו עבר, דהיינו בכלשהו, או כמו מס בכזייס, וזה עם האיסור על צורס הבייס או על כל פרט ופרט. מה כאן הפשט? אז נדמה לי, עוד פעם אני בעירבון מוגבל, נדמה לי שהוא מתכוון לומר שיש לחקור מה הדין של בית.
בית זה מסגית או
שכינה? מסגית או שכינה. אם הבית הוא מסגית, אז נדמה לי שהוא מטמא בכלשהו. מה שאין כן, אם אני רואה אותו כחלק, כשכנית, אז אני צריך שיעור מסוים.
לא, הייתי אומר אולי הפוך. אם זה...
תתן לי רק את הקו, אחר כך תגיד משהו. אני רק רוצה אולי לראות את מה שאני אומר, יש בזה איזה משמעות. אם אני רואה את... רק שנייה אחת. העבר מטעמי בכלשהו, שאני רואה את העבר של הגוף עם פני עצמו, מה שאין כן, אם אני... מה אתה אומר?
אני חושב שאם מדובר פה כמו הגוף, אם פועלים מאיברים, יש הרבה איברים, אז כל איברים, רק אם הוא איבר שלם, אפילו הם פחות מגזרת. אז אם הבית הוא בנוי מחלקים, אז זה רק שהחלק צריך לחלק שלם, הוא יכול להיות אפילו פחות מגזרת. אבל אם זה מסגית...
זה נקרא שכנית.
אבל אם זה מסגית, אז הכל זה גוש אחד, כל זה חלק אחד, אז יש שיעורים מסוימים כדי שזה טעם. זה מה שאני...
אולי.
אבל אם האבן צריך להיות אבן שלם ולא חלק מהאבן, זה אולי נשמע לי שהאבן צריך להיות אבן שלם, אבל פחות מגזרת אפשר שהוא יתאמן. זה מה שאני הייתי מבין.
לא מפתח את זה מספיק, אבל אני חושב שאתה צודק. עכשיו, מה שצילמנו פה הוא בעצם סוף פרק ב', סוף פרק ב', כן? בתחילת הפרק הוא כותב, הנה שיטה ראשונה, הכלל הוא מתחלק לדברים נפרדים, היא שיטת הרמב״ם, שהחומר מתחלק תמיד עד אין סוף לדברים נפרדים. אבל הרמב״ם מביא שיטה אחרת של המדברים, דהיינו שיש יסודות בעולם בלתי מתחלקים. והם מצטרפים ונעשים לכלל. אז אלו הם שתי שיטות שמופיעות ברמב"ם. עכשיו איפה זה ברמב"ם? זה מה שאני הולך לחפש. הנה הוא מביא פה ממור נבוכים חלק ראשון, פרק עין גימול, הקדמה ראשונה. אז זה מה שאנחנו רוצים להוציא.
פרק ראשון עין גימול?
פרק עין גימול. בחלק ראשון, הקדמה ראשונה. ושם הוא מביא את שיטת המדברים. עכשיו הוא למטה אומר שהמדברים הם כת מוזלמית שמאמינה בדלת עקרי אמונת ישראל, מציאות השם אחדותו, אי גשמיותו, בריאת העולם יש מאין. אז כנראה יש לרמב"ם ביטויים שונים או מילים או שמות שונים לאותה כת מוזלמית שיש להם יסודות האמונה. כנראה שהיו מוזלמים אחרים שהכחישו אחד מהיסודות. אבל לפי השיטה של המדברים, וזו השיטה של השרשיים, של המוזלמים האלו שמאמינים בשרשי האמונה, אז לפי שיטתם, אז יש דברים בעולם שלא יקבלו חלוקה. שלא יקבלו חלוקה. זאת שיטת המדברים. אבל הרמב"ם כנראה נוקט בשיטה החולקת, שאין במציאות חלק בלתי מתחלק. ורב סג'גון באמונות ודעות מאמר א' עמוד 23 מביא שמקצת המאמינים הוצרכו להודות בחלק שאינו מתחלק. אז המקצת המאמינים מגביל למדברים אותה קאט של מוזלמים שהרמב"ם מזכיר שיש חלק שאינו מתחלק, אבל רב סג'גון דוחה את דבריהם ואומר לא, כל דבר שבעולם מתחלק. אז זה הרמב"ם במור נבוכים ורב סג'גון באמונוס ודאוס. אז כנראה באותה תקופה של תקופת הביניים בפילוסופיה, השאלה הזאת אם יש משהו בעולם שהוא בלתי מתחלק הייתה שאלה יסודית מאוד. עכשיו הצופנס פניח מביא את שתי השיטות שבמור נבוכים, והוא מביא סמוכים, דהיינו ראיות, לשיטת המדברים. והוא אומר שזה תליה, כלומר המחלוקת הזאת שהרמב"ם מביא תלויה בשאלה אם הכלל מתחלק לדברים נפרדים, כלומר הקדוש ברוך הוא ברא כלל, האם אפשר לחלק את הכלל הזה, או הדברים מפורדים ומצטרפים ונעשו כלל. זה נקרא עצמים הפרדים. ואין בדברי רבנו בספר המורה בסוף חלק א' בשיטת המדברים גבי עצמים הפרדים. אז הביטוי עצמים פרדים משמעותו האדם שהוא בלתי מתחלק, או איך נקרא לזה, קוורק, או משהו שהוא בלתי מתחלק. אז זה כדאי אולי לראות את זה בפנים. עכשיו אין לו הרבה זמן, אבל בואו נסכם לפני שאני מוסיף עוד קטע אחד לפני שנסיים את מה העבודה המוטלת עלינו. א', ראינו את המשנה בעדיות ואת המשנה המקבילה באוהלות בפרק א', כן? המחלוקת אם האדם הוא חלול או לא חלול, שלפי הרוגצ'וב המחלוקת בין בית הלל ובית שיטה זה לשיטה שם, כי הם נחלקו לגבי העולם ובריאת העולם. וכאן אנחנו חייבים לעשות עבודת בית ביומה, ברית אחת בדף ד' או מן ב', ברית השנייה ביומה דף פה או מן א', אוקיי? אז אני אם תקבלו, אפילו אם לא תקבלו, אני מטיל לכם את העבודה הזאת. שנית, יש לנו לחפש פסוחים פרק זין מחלוקת לגבי פסח מקולוס, ושוב פעם אני לא יכול לעזור לכם, צריך לבוא. זה הירושלמי אולי. זה הירושלמי, כי יש לכם בעמוד 86 למעלה, הוא אומר שוב שיש מחלוקת עם העולם ומציאות אחת או דבר מצטרף, ובשורה הרביעית, אם אדם צמות, כן, צמות הוא הידוק, דהיינו הרכבה מסגית, או מצטרף, דהיינו שכנית, ואין סוכה דף חוף א' עמוד ב', ובישל מפסוחים פרק ז' הלוך א' גבי, אם משום כירח עובר. אז זה מה שהוא מציין פה מפסוחים, מחלוק גבי פסח מקולוס, אם הוא כירח עובר, וזה כנראה מופיע בפסוחים ירושלמי, פסוחים פרק ז' הלוך א'. אוקיי? אז זה מחלוק לגבי קודשים, זה דבר שני. דבר שלישי, יש לנו מחלוקת לגבי אבן מתוך בית, מה דינו, וזה תלוי אם הבית הוא מסגית או שכנית, וזה בנגוד פרק י' ג' משנה ג', וזה יש לי פה על השולחן, עוד לא צילמנו אותו. עכשיו בעמוד 174 שיש לכם, אחרי שהוא מביא את התשבץ, הוא מביא גמרא בנידה דף חוף ה, נכון? כרגע אני לא מוצא את זה, אבל עוד מעט אני אמצא אותו. נכון שביקשתי ממכם? בנידה דף חוף ה. הנה 174 למטה, סימן בייס, מגבין אי הווי קרקוב המסגית או שכנית, מחלוקת בין הבב לירושלמי, אם מגבין חייב משום בניין או משום לש, משום לישה, ואין נידה דף חף היומן א', וזה טליים היא הרכבה שכנית או מסגית. עכשיו יש לי פה נידה דף חף היומן א', המשנה מופיע בחוף ד' עמוד ב', ומדובר פה במה שנקרא מפלת חתיכה, והשאלה היא אם יש לה שולי הזאת סטטוס של ולד, ויש לה דין של יולדס ויתמיה, ודם ודם נידה, או דילמה זה לא ולד בכלל, אלא זה נקרא חתיכה. עכשיו בהמשך יש מה שנקרא מרוקם. המשנה אומרת, איפה זה עכשיו? המפלס, I turned two pages. המפלס מרוקם. אוקיי. איפה זה מרוקם? המפלס מרוקם. Can you creep up, can you offer, can you finish this? Is it your tongue? Here. Hamapelis Shafir, Malay Mayim, Zamishna Bechof Dalaram and Bet, Einacho Sheshit Livlat. Bome Krum Kimin Shpoferet, Malay Mayim. אין החושש לבד ואין התמאה משום לידו, אין עם אדם נידו, אין התמאה משום נידו. ואם היום מרוקם, Teshev lizachar ule de keva. Po medubar sheyesh vlad v'anachnu lo yecholim lavchin im ze zachar o nekeva. Ma ze merukam? Merukemet bo tzurat ubar. Kloa kan medubar b'shafir sheyesh ba tzurat vlad. El she'en yaduim uzoch in the cave, teshev uzoch in the cave, kichumer shneim, shetmea shvu'ayim, ki yoledet nekeva, v'meitar shalah, kalim l'sof 40 yom, ki yoledet zachar. As ha'shila yi, ma'zeh merukam, shu nechshav levlat. As kan ha'sugya b'daf chofeim et alif, chamesh shurot lifnei sof ha'amud, Tanur Rabbanan Ezu Merukam, Ezu Shafir Merukam, Abishol Omer Tchilas Brioso Mirosho, Vishtei Enov, Kishtei Tipin Shel Zvuf. As Kanereh Sheesh Machloket Kan, Manech Shav Le Merukam. Adkei Kashu Nech Shav Le Vlad, Metamei Tumas Leido, Machloket Bein Atanakam Le Bein Lebein Abashol, v'arogit shavi toein sheyisod machloket hu ech lavin et haadam. Okay, bon eret halashon shelo polamata b'meish shivim v'arba. Omer v'olav mifurash bekabola. Hagmara mevi'a pasuk be'iyov. Eif hagmara mevi'a et ha'pasuk be'iyov. Rak shni achat. Hine lomata. Halo kechalav taticheni ukigvina tachpieni. Iyov mityaches kanere liyitzirat ha'adam v'umashvet ha'adam ligvina. וזה הפסוק שרבי שאבא שול מביא אותו. אז הוא כותב כאן למעלה ב-175, מבואר כאן שמדמה בריאת האדם, כלומר אבא שול, כן, לא צילמתם את זה? ביקשתי אתמול לצלם את זה, אוקיי, אולי לא יצא לפור. שבריאת האדם הוא משווה, מדמה את זה לעשיית גבינה. למד יום הבריאת האדם הוא בגדר הרכבה שכנית, זה בית הלל, גם עשיית גבינה כן. לכן על פי הבבלי חייב מישהו מלאכת בונה, שבניון במלאכת בונה הרי הרכבה שכנית, דהיינו הוא בונה בית שהוא מחובר מחומרים נפרדים. אבל שיטת מדיומר מכוון בישלמי בגבין חי משולש, ספיר לי שאודם כשאיוב משווה יצירת האדם לגבינה, הרי בגדר הקבע מזגית הוא כשיטת בית שמאי. הוא מוסיף פה הרוגת שם כשיטת בית שמאי. גבינו חייב משום לש, שמלכס לש אבי בכלל הרכבה מסגיד. אז הנה יש לנו דבר מאוד, מאוד מעניין. יש לנו סוגיה לגבי גבינו, מחלוק בין הבבל וישלמי, שיסוד המחלוק לפי הרוגת שם היא איך להבין מגבין, והמחלוק תלויה בשתי הגדרות שונות של שתי מלאכות, מלכס בונה מצד עצמו כשכנית ומולכס לש מעידו כיסא כמסגיד, ואיוב משווה יצירת האדם לגבינה, ומתוך השוואה הזאת אנחנו רואים שמרקיניס למרקיניס לפי הבבל ולפי ישלמי תלוי איך אתה מגדיר את מגבין צורס האדם, האם היא צורס האדם מסגיס כשיטת בית שמאי, או צורס אדם שכניס כשיטת בית הלל, והמחלוקת בין הגויים. לגבי אדם ששוכב על המצפה של אכסדג'ו ממול כנגד הסדר. וזוהי המחלוקת בין התנא קמא לרבי שאול בנידה דף כ"ה לגבי הגדרת מרוקם, כי רבי שאול טוען שמרוקם הוא צורה מסוימת שאפשר להבין אותה על פי הפסוק של איוב, כאשר האדם דומה לגבינה. אז כאן אני מוסיף עוד סוגיה אחת שכדאי לבוא אותה בפנים. בנידה דף חפי, המחלוקת מה נחשב למרוקם ומה רצה בשול ללמוד מהשפעה של איוב בין יצירס אדם לבין גבינה.
מישהו מביא את בשיטת ירושלמי שזה גם אם זה איסור לש שזה דברי בית שמאי, או זה לא מופיע שם?
זה החידוש של הרוגת שם, ואינני יודע אם זה מאפיין, אולי זה מאפיין בכלל שבית שמאי יש בירושלמי יותר קירוב לדעתו של...
אבל אפילו בבבלי יש השיטה של בית שמאי במגוון באיזה פת מלאכה.
לא ידוע, לא. הבבלי לא מזכיר שום שורה שמגוון יכול להיות חייב משום לש. זה מופיע רק בירושלמי. אז רבותיי, אם אתם רוצים שהפרויקט הזה יתקדם, אני חייב להעביר אתכם, לגייס אתכם למשימה הזאת, כדי להשקיע קצת מאמץ פה. בהמשך הוא מביא משנה בתרגות פרק ד' משנה י', וירושלמי חלה בפרק ב' הלכה א' לגבי לישה במי פירוס. והוא רוצה לקשר את זה מחלוקת בבבלי בדיני חומץ, והכל על פי השיטה הזאת של לישה במים הוא הרכבה מסגית, ולישה במי פרס הוא הרכבה שכנית, כי המים מצטרפים לקמח והופכים למציאות אחת בלתי מתחלקת, מה שאין כן מי פירות, זה עדיין נשאר שני דברים נפרדים זה מזה וזה חלקים.
זה סיינטיפיק או זה...
אינני יודע, אני חושב, אמנם אני לא משוכנע שהרוגיצ'וב יטען שאין פה תשובה מדעית, שהמדענים... כלומר, המדע יכול לתאר את המציאות, אבל אם המציאות מוגדרת כך או כך, זה כבר תלוי במופשט, בפילוסופיה, וזה משפיע על ההלכה. כלומר, אין מעבדה שבתוכה ניתן לבדוק בשטח ולקבוע את המציאות הסופית, מי צודק ומי לא צודק.
אני רק חושב, אתה מבין מה אני חושב? שזה שיש הבדל בין קמח ומים וקמח ומי פירות, מפני שהמים מתחבר יותר טוב לקמח מפני
שבפירות. אין ספק, אבל נדמה לי שמה שיקרה בשטח, אם תשאל את המדען, נדמה לי, אני עוד פעם, אני רק מנחש, הוא יגיד לך שיש הבדל מבחינה מולקולר סטרוקצ'ר של מים עם קמח לעומת מי פירות עם קמח, אבל הוא לא יגיע לאיזושהי מסקנה סופית אם ההבדל הזה יש לזה משמעות. אני חושב שוודאי שהוא יוכיח לך שיש הבדל בין מי פירות לזה, וזה גורם להגדרות שונות של חימוץ, האם המי פירות מחמצים את הקמח ומה שיש לי בסוף הוא חמץ, אבל זה יהיה תלוי בשתי הגדרות של חמץ, ושתי הגדרות הללו של חמץ הן מופשטות ובאות מעולם אחר, עולם של ההלכה. אז המציאות ניתן לפרש אותה בכל מיני כיוונים. אוקיי,
רציתי להביא את זה לשלב הבא וברכות על זה.
כן, אני חושב שהוא יגיע לזה, הוא יגיע לזה. אז עוד פעם רבותיי, אנחנו בתחילת הדרך פה, נראה לאן זה יוביל אותנו והכל תלוי בכם, בסדר? אבל אם תשקיעו קצת כוחות בזה במאמר המקור של היום, אני חושב שיהיה לנו תפיסה הרבה יותר מדויקת ועמוקה בדברים של רוגצ'וב. הוא היה מוח עצום, הוא חבק עולמות.